שר ירושלים, מורשת ישראל, הרב מאיר פרוש, שלום וערב טוב.
ערב טוב וברך.
קודם כל, נפתח באומן, כי אתה שולח מכתב לראש הממשלה, ואתה אומר לו, הוא חייב להתערב. מה המצב? למה עד כדי כך יש משבר כזה עכשיו?
קודם כל, אנחנו נערכים כך שכ-30 אלף איש מישראל יוצאים לאומן. זו הערכה. יהיו שם עוד כמה אלפים, אולי עוד 10,000 יש מרחבי העולם, אבל מ-30 אלף מפה. לצורך זה אנחנו נכנסנו לתמונה, והתחלנו לדבר עם המולדובים, עם הפולנים, עם הרומנים, איך מזרזים כאשר באים מסות כאלה של אנשים, את ביקורת הגבולות, כמה אנשים יושבים במחשבים ובודקים עם יש להם הוויזה שלך בסדר, עם הדרכון שלך בסדר, עם המולדובים יש לנו שיתוף פעולה, וכך גם עם הפולנים, וכך גם עם הרומנים. אנחנו לא בטוחים לגבי הזרימה של הכניסה לאוקראינה. ולכן אנחנו רוצים להיות יותר רגועים בדבר הזה.
כלומר, הדרישה מאוקראינה זה להגביר את כוח האדם, כדי לעמוד בעומס האנשים.
נכון.
למרות שהם במצב של מלחמה לכל דבר.
המצב של המלחמה לא מפריע למה שאני מדבר. זאת אומרת, יש עזרת מסע של מדינת ישראל לגבי כן לנסוע לשם, לא לנסוע לשם, אבל הרי נוסעים לשם, המטוסים לא נוסעים, אז המטוסים נוסעים או למונדובה, או לפולין, או לרומניה, אלה בעיקר שלושת המדינות שבאים לשם המעצות. עכשיו מי שנכנס, הוא צריך לבוא בגבול יבשתי, כן? זה לא משנה גם אם הוא עובר במטוס, אבל אתה יכול לבוא ביבשה ממונדובה לאוקראינה, או מפולין, או מרומניה, ואז יש ביקורת גבולות, וביקורת הגבולות, אז פשוט לתגבר את הבקרים כדי שיזיז, או מהר, אחרת יתעקו שם עשרות, לא, הרבה שעות במעברי הגבול, וזה היה גם שנה שעברה, וכולנו ידענו על הסבל של היה לחסדי ברסלב.
כן, טוב, בשביל זה צריך להגביר שם את כוח האדם באוקראינה, ובשביל זה ראש הממשלה הוא זה שצריך להתערב.
זה לא נעים, ובוודאי שאנחנו יודעים את המצב הזה, שבוא נגיד, גם כשאתה נמצא שם, ואתה נמצא שעות, ועזה לך הבטריה מהפלאפון, ואתה נמצא במקום זר, ואתה לא יודע עם מי לתקשר, ואין לך לקנות, ואין לך לשתות, ואין לך שום דבר לא, אז זה לא, ואתה יכול לתקע, השנה שבוע זה היה יותר משעה שנה, כי השנה אחרי, אתה מסיים את ראש השנה ביום ראשון בלילה, אז עדיין יש לך שבוע שלם לשבת, אבל השנה שבוע זה היה גם, שאנשים חשבו, הנה אוטוטוט הם נשארים, על הגבול בין אוקראינה למולדובה, כן. כל השבת בלי אוכל. נו מה, זה נעים.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין, חוק הגיוס שנמצא על השולחן, ממש צריך כבר להכין אותו, כמו שאנחנו מבינים, כדי שהוא יעבור עם פתיחת המושב מיד אחרי החגים.
אתה צודק, הוא לא מונח על השולחן, כי אין עוד דוס לחוק שהוא מונח.
אוקיי, אז כדי שהוא יהיה מונח על השולחן, צריך להכין אותו. הוויכוח הוא האם זה גיל הפטור 21 או 23, האם מכניסים עוד כל מיני הגדרות לתוך...
אני לא יודע לומר לך מה הוויכוחים הגדולים. יש ויכוח גדול על הוקרת השירות, כמה כסף נותנים לאלה שמשרתים, שמשרד הביטחון מעריך את זה בהרבה יותר כסף, מאשר כאילו האוצר מעריך את זה, כאילו אולי האוצר מעריך את זה פחות, או שאין לו כסף, אז מה שאין לו, אז זה נושא אחד שיש בדיון עליו. יש את הדברים האלה, עצם החוק, איך הוא יראה, כמה הוא יהיה מוגן, כמה הוא לא יוכלו לתקוף אותו, לאורך כמה שנים הוא יחיה, אלה דברים לא פשוטים.
לפני כמה שנים, לא הרבה, אולי 3 או 4 שנים, הייתה הצעת חוק גיוס יחסית מאוד מאוד טובה. ככל שעבר הזמן, אנחנו רואים עכשיו שיש ממשלת ימין, 64 מנדטים, אבל עדיין קשה להעביר חוק גיוס, מבחינת האווירה הציבורית, גם מבחינת הרצון של עוד מרכיבים בקואליציה, אנשים בתוך הליכוד. האם אנחנו משלמים את המחיר על הרפורמה המשפטית, והמחיר הכבד הוא היעדר חוק גיוס כמו שאנחנו רוצים?
לפני שאני אדבר לך, השאלה האחרונה, שאומר לי, היה לפני כמה שנים חוק טוב, אז אני אגיד לך, בעשור האחרון היה לנו בתשין הין, גימל, דלת, חוק, היה לנו בתשין הין, ואף חוק, היה לנו בתשין הין חטא חוק. על איזה חוק אתה מדבר מהאילו?
אני מדבר על הצעת חוק שלא עברה בסופו של דבר, בשל אחת מההתנגדויות של אחד מחברי מועצת גדולי התורה, או אחד ממקורביו או אנשיו, אני רוצה להיכנס עכשיו לשמות ולפרטים, אבל הייתה הצעה מנוסחת שחלק גדול מהנציגות החרדית הסכימה לאותו מתווה, שמשרד הביטחון הביא את המתווה הזה.
אם אתה מדבר על החוק של ליברמן, זה היה חוק שלא אחד אמר שזה... אני הייתי נוכר במועד דבר התורה של אגודת ישראל, שנאמר לנו שאם החוק הזה יעבור, אם החוק הזה יעבור, אז צריכים להצביע נגד. ואם זה עובר, אז אמרו לנו לפרוש. אני זוכר את זה בישבה שמועד זה לתואר שהייתה, אני לא זוכר שאחד אמר את זה. זו הייתה החלטה באופן רשמי אלינו. דרך אגב, אני רוצה לומר, לכל מי שמתבונן טוב, אם היינו מקבלים מס החוק, אתה יודע מה שקורה היה לתקציר הישבות היום, לפי המיעוט המתגייסים, ולפי העמידה ביעדים, היינו כבר עוזים היום בכנראה תקציב ממשלתי, לאחר ההפחתות של 30% מה שיש. אז אני לא יודע מה יותר טוב. תקציב, שכולם היו בוחים על כך, או מה, עם חוק
כזה. ככל שמורידים את גיל הגיוס, אגב, את גיל הפטור נקרא לזה.
עכשיו
אתה למשהו אחר, נכון?
אוקיי, אבל לא, דעת אחד, שאני ראיתי את מועצת התורה.
אז אתה אומר, לגבי הצעת חוק ההיא של משרד הביטחון, של ליברמן היה שר ביטחון, כל מועצת גדולי התורה התנגדו. זאת הייתה החלטה.
אני יודע להגיד את מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, אני יכול להגיד לך ש... אני יודע גם שדגל התורה הייתה נגד החוק הזה. אבל אני רק אומר, אם זה היה מתקבל, אם זה היה מתקבל, אז כבר לא היה לנו תקציב
לישיבות. אז בשבות זה שאתה אומר שלא לנו תקציב לישיבות, אני עובר אלינו רגע
למת... עובדות, אני אומר לך עובדות, אני לא אמרתי בגלל...
כן, לא, בסדר.
אני לא הקובע, מה שגדול התורה קובעים, זה מה שאתם לעשות, אני לא...
אני מתקדם עוד שלב, הרב פרוש, אני אומר שעכשיו אם מורידים את גיל הפטור... זה גם כן יגרום בסופו של דבר לזה שמספר המתגייסים שכן אולי הוא מתאימים או רוצים או יכולים להתגייס, הם יודעים שעוד שנה שנתיים מקבלים תור בגיל 21, אז בכלל לא יהיה מתגייסים חרדים, אז בכלל לא יהיה תקציב אם זה יהיה תלוי אחד בשני.
קודם כל אנחנו מדברים על ביצה שלא נולדה. הביצה שלא נולדה, מה מדברים עליה? מדברים עליה שאם נניח לא יהיה, ככה הם טוענים, למרות שאני רוצה לומר לך שיש יותר מ-100,000 איש שיושבים ולומדים למרות שמעל גיל 26, אז ככה שזה לא בדיוק אומר שכאשר אין את הבעיה של הצבא, אז אנשים לא לומדים. אבל אלה שרוצים להביא את הרעיון אומרים, שאם לא יהיה את הבעיה, שאם אתה לא לומד את החייב ללכת לצבא, אין את אוכלת לעבוד, אז ישפר את הממד הכלכלי של ישראל, אז לפחות יהיה צועלת מזה שיש את החיזוק הכלכלי, אז גם אם אין לי תועלת בצבא, אבל לפחות יש לי חיזוק כלכלי, זה הרעיון.
אז אני שואל, האם האימות או הוויכוח על גיל הפטור קשור גם לזה, או שהוא ויכוח ערכי בכלל, אידיאולוגי?
אני לא ראיתי את ויכוח בעניין הזה. משרד האוצר רוצה 21, משרד הביטחון אומר 22, אחרים הוא 23.
אז הנה, אז יש ויכוח.
אתה יודע מה, אני ראיתי ויכוחים יותר חדים.
הבנתי.
יותר חדים.
כן, בבחירות לרשויות המקומיות למשל, שם יש ויכוחים...
גם לא. אז, יש דיבורים, לא ויכוחים.
אז השאלה היא, האם באמת יש דיבורים? האם אפשר להגיע בסוף להסכמות, או שאנחנו הולכים למערכת בחירות, שכל אחד פה נגד השני, בני ברק אלעד בית שמש, אתה לא יודע מי נגד מי?
אני חייב לומר, אני ממש לא ביקשתי שתשאל מה שאתה רוצה לשאול, אבל כשאתה שואל, אני אומר שוב פעם, בפעם אמיר, גם אני פניתי לפני שנה פלוס, באמצעות אישיות מכובדת לשף, בואו נשב ונדון על כל רחבי הארץ, מה הבעיה? נדון, צפה מסודרת, נדון, יהיה לנו חלקי דעות, נלך להתייעץ, אבל לא קיבלתי כל פידבק לזה, אז בסדר, אנחנו במצב באמת שכל הארץ יש דיבורים.
יש, נקרא לזה, אני לא יודע, מותר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בסוף, כן, אבל ברגע שיש סיכום בבני ברק, ואין אגודת ישראל ואין דגל התורה, ששני הצדדים מכבדים אותו הרבה מאוד שנים, ועכשיו יש שמועות שדגל התורה, זה לא שמועות, זה אמירות מפורשות, מציבים וטו ואומרים, שימו מועמד אחר, אנחנו נתמוך בהסכם. מותר לעשות דבר כזה, הרב פרוש?
אמרת לי שיש להם הסכם?
כן.
אז תשאל את אלי שהם חתומים על ההסכם, מה כתוב בהסכם?
אני שואל את הצד השני שחתום על ההסכם.
אני לא... באגודת ישראל גם אני לא חתמת על ההסכם, זה הסכם שחתמו את זה לפני כמה שנים, זה חזר על עצמו אחרי כל, לפני כל מערכת תרועות נוספת. עכשיו שאני לא, אגודת ישראל חתומה על ההסכם, ואגודת ישראל, הגורמים שהם צריכים לענות על זה, הם כנראה מתעמקים איך לענות ומה עונים. אבל דגל התורה אומרת כך, ואגודת ישראל אומרת אחרת.
אתה לא חלק בהסכם של אגודת ישראל בבני ברק?
אני כאגודאי תומך במה שאגודת ישראל מחליטה...
לא, אבל יש סיעת שלומי אמונים, שזה...
לא, אבל לא, זה אף פעם לא היה בסיעות, איך היו חתומים על זה, האנשים של הסיעה של חסדי גור, הם חתמו בשם אגודת ישראל, יכול בגלל שהם הכי גדולים בשעתו כשהם חתמו, הם בגלל הכי גדולים שהם חתמו, אז חזקה.
אם בלעד דגל התורה בסוף תומכת ברב ישראל פורוש לראשות העיר, אז בבית שמש אתם תומכים ברב גרינברג?
תראה, במסגרת מה שאמרת קודם, למה לא יושבים ומדברים, אז אם דגל התורה לפחות נוצר איזשהו אפשרות של דיאלוג, אז במסגרת הדיאלוג הזה אומרים, אם דגל התורה תומכת במועמד אגודת ישראל באלעד, אז דגל ישראל תתמוך במועמד של דגל התורה בבית שמש. זה מהדיבורים שאתה ביקשת שיעשו.
לא, בסדר, אז אני שמח שכן יש דיבורים.
לא ביקשת.
אני אומר, אתה אומר שאם שעס אין דיבורים למרות שפנית עליהם לפני שנה, ועכשיו אנחנו שומעים תוך כדי שעם דגל התורה כן יש דיבורים.
כן, אבל דגל התורה יש דיבורים, זה לא סוד, זה גם פורסם. זהו.
אוקיי, מילה אחרונה לגבי הרשויות המקומיות, הרב פורוש, רצים בנפרד בכל מיני ערים, אני לא מדבר על ראשי ערים, אני מדבר על הסיעות, בירושלים אנחנו יודעים, אתה יודע על עוד ערים שאתם רוצים לרוץ לבד? כי בדגל התורה אומרים, מבחינתנו לרוץ ברוב הארץ לבד.
תראה, יכול להיות שאותה תוצאה יש גם באגודת ישראל, אבל אני לא מתגאה לו להכריז דבר כזה. אבל כל מקום לגופו, ואם בכל מקום לגופו זה יוצא שאפשר ללכת לבד, אז הולכים לבד. לא בגלל שזה איזושהי אידיאולוגיה שבכל מקום הולכים לבד.
כי אז בעצם, מה שיקרה בבחירות האלה, אם רצים בנפרד, זה שיהיה מפקד סוף סוף בין דגל התורה לבין אגודת ישראל, וכל אחד ידע בדיוק מי, כמה מספר מצביעים
לא
יש לו.
ידעו, אבל לא ידעו בדיוק, כלומר שיש מקומות כנראה, זה נוכל לדבר אחרי הבחירות, יש מקומות שמפלגה הזו או מפלגה אחרת מתמודדת בשיתוף עם עוד מפלגה, אתה מבין? אז אתה שוב לדעת.
כן, זה מקומות הקטנים, זה לא המסה הגדולה של חמשת, ששת הערים הגדולות החרדיות, ששם אולי כדאי לרוץ בנפרד, כדי לגמור את הסיפור הזה של גדלים, מי מגיע יותר, למי מגיע פחות, תפקידים, תקציבים.
זה אפשר לדבר אחרי הבחירות, זה יותר נכון.
טוב, נושא אחרון, כי לא ענית לנו על עילת הסבירות, אמרת שעוד מעט תחזור לזה, ויש תחושה גדולה בציבור החרדי שלנו, שאנחנו נכנסנו לאירוע שלא קשור אלינו, שאנחנו לא דוחפנו אליו, לא הלכנו עליו לבחירות, ומשלמים על זה מחיר של הסתה, של חוקים חשובים שמתעכבים בגלל זה. למה אתם הולכים עם זה ככה, כמו באיזה עצימת עיניים?
כדי שלא תשאל כזו שאלה, אני חייב לענות. בהסכם הקואליציוני של יהדות התורה, אחרי גם שעה שמה את זה, בתשע"ה, 2015 למניינם, יש את האמירה הזו של פסקת התגברות. פשוט מאוד. זה לא נכון שלא.
אבל לא עילת הסבירות.
אחר כך, שככל שאתה עובר עוד שנה ועוד שנה, אתה יודע שיש עוד קהלים שטוענים שבית משפט העליון לא נוהג כפי שצריך לנהוג. אז כשאתה ביקשת את פסקת ההתגברות לפני 8 שנים, בקושי היה מי ששמע אותך. היום זה עובר לסוחר, לפחות חצי מהכנסת, ודאי יש חושבים שצריך לעשות פסקת ההתגברות. אחר כך מתברר שיש פסילות או החלטות בגלל העניין של עילת הסבירות, ואז זה כל פעם גם אפשר לפסול לך את החוק של איסור להכניס מצב בבית חולים בגלל עילת הסבירות. אז בסדר, למה לא? אם מישהו רוצה לתקן את זה, כמובן שזה גרם למבוכה רבה בצד השני, ואז הם מתקוממים בדבר הזה. אז אבל אף אחד לא יכול לצפות מראש.
כלומר, אתה לא מרגיש שאנחנו כחרדים משלמים מחיר כבד יותר, גדול יותר, על הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית מסתם אזרח שמצביע לליכוד?
את המחיר אנחנו משלמים. אתה שואל אם הליכוד לא יפסיד את השלטון בגלל זה שהוא הרים את היד הגובה של מעל חצי התורן? יכול להיות שהוא הולך להפסיד, אז יכול להיות שהליכוד מפסיד יותר. אנחנו לא התנזרנו מהבקשה הזו של פסקת התגברות או הדברים שאנחנו חושבים שצריכים לתקן בבית משפט עליון. אנחנו לא הלכנו להפגנות, אנחנו לא הובלנו את הדבר הזה, וכבר שכשאנחנו עומדים בחזית, אז הכל נפח לנגד המצדתי. ולמרות שאנחנו לא עמדנו בחזית, מהר מאוד תרשו את זה נגד החרדים, ואנחנו בתוך החגיגה הזו. אבל לא שלא חשבנו שצריכים לתקן את הדברים שבמערכת המשפט פוגעים בציבור החרדי.
הרב מאיר פורוש, השר לענייני ירושלים, מסורת ישראל, תודה רבה, בהצלחה, להתראות.
כל טוב.